טוב, ברוך השם, מדרשים פה מלאים וקדושים, מדרשים שעוסקים בעניין קריאת ים סוף. ופרשה כ"א עוסקת באופן מאוד מעניין בסיבה לקריאת ים סוף. זאת אומרת, מכוח מה הקדוש ברוך הוא קרא את ים סוף לעם ישראל. פותחת הפרשה כך, ויאמר השם אל משה מה תצעק אליי, הדו דכתיב, צעקו והשם שמע. מהו כן? בעצם הקושי בפשט הפסוק, ויאמר השם אל משה מה תצעק אליי, מה זאת אומרת מה תצעק אליי? מאוד ברור לכאורה. אנחנו נמצאים עכשיו במצב שהים סוגר עלינו, אנחנו לא יכולים לעבור. אז משה רבנו צעק אל השם. לכאורה השאלה, מה תצעק אליי, נראית כשאלה לא ברורה. באמת, שאלה טובה. מה תצעק אליי? בטח אני צועק, כי אני רוצה שיהיה פתרון עכשיו לעם ישראל. עד הוא לכתיב, צעקו והשם שמע, אמר הוא כן, אלא שתי ירושות הנחיל יצחק לשני בניו. הנחיל יעקב הכל, וכן הוא אומר הכל, כל יעקב. הנחיל לעשיו הידיים, שנאמר וידיים ידי עשיו. זאת אומרת, מבחינת נחלה, נחלה זה ענייני ירושות, וזה עניין שתי ירושות. ליעקב הוא מנחיל את הכל, כשלכאורה לא כך מובן מה משמעות המושג של כל בשלב הזה, ולעשיו את הידיים, וידיים ידי עשיו. ועשיו היה מתגאה בירושתו, שנאמר ויאמר אליו אדום לא תעבור פי פן בחרב. ויעקב מתגאה בירושתו, שנאמר וניצק אל השם אלוקי אבותינו. זאת אומרת, כל אחד לוקח את אותה ירושה מיוחדת, שאצל עשיו היא כוח החרב, כוח הידיים, אצל יעקב זה כוח התפילה, כוח הצעקה, וכל אחד מתגאה. אצל עשיו זה מאוד מובן שהוא מתגאה, כי הוא אומר, לא תעבור, פן בחרב. משמע שעשיו מתגאה ואומר, אני אעשה שימוש, אני יראה לך שאני יכול לגבור עליך מכוח הירושה, שהוריש אבי יצחק, אבינו יצחק. מה העניין של יעקב? לכאורה איזה גאווה יש פה בכל. אלא כוח הצעקה. כך נראה. שזה לא רק שהוא משתמש בקולו במשמעות של דיבור, אלא יש פה כוח של צעקה, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. לעתיד לבוא שניהם נוטלים שכרם. נוטלים שכרם בעבור השימוש המיוחד שהם עשו בירושה שנתן להם אביהם. עשיו נטל שכרו שנאמר, כי ריבתה והשמיים חרבי, הנה על אדום תירד. ויעקב נטל שכרו שנאמר, כל ססון וכל שמחה. כל חתן וכל כלה וכו'. לכך כתיב צעקו והשם שמע, לפי שצעקו בני ישראל על הים, שנאמר, ויצעקו בני ישראל אל השם. שמע הקדוש ברוך הוא תפילתם, ואמר למשה, מה תצעק אליי? כבר שמעתי צעקתם, דבר אל בני ישראל וייסעו. זאת אומרת, בעצם מה הסיבה שהשם אומר למשה לפי פשט המדרש שהוא לא צריך לצעוק או מה תצעק אליי? אומר לו, תשמע, אני כבר שמעתי את צעקת בני ישראל. וצעקת בני ישראל זה לא סתם צעקה, אלא זו צעקה שזו הירושה המיוחדת שלהם. וזה לא סתם הירושה המיוחדת שלהם, אלא הם עושים בה שימוש בכל העוצמה, תוך ביטחון גדול בריבונו של עולם. זאת אומרת, על הים מתבררים פה איזשהו בירור פנימי של כוח אדום. כוח אדום זה בעצם בשורש כל ארבעת המלכויות. כל ארבעת המלכויות כלולות בכוחו של אדום, כך מופיע במדרשים, מול כוחו של ישראל, שכוח של ישראל זה כוח התפילה. בהמשך נראה שיש הסבר אחר לכאורה לעניין הזה של מה תצעק אליי, ונראה סעיף ב', דבר אחר מה תצעק אליי, עד הוא דכתיב ותגזר עומר ויקום לך. אמר בלי כשם שהקדוש ברוך הוא מצווה למשה ומדבר עמו, כך היה משה מצווה כביכול לפני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כמו שהקדוש ברוך הוא מצווה למשה, כביכול כך משה מצווה לריבונו של עולם. שכן ובני יוסף אומרים לו, את אדוני ציווה השם ואדוני צווה בבה השם. השם שהקדוש ברוך הוא קורא למשה ומדבר עמו, כך היה משה קורא לקדוש ברוך הוא הוא מדבר עמו, שנאמר וידבר השם אל משה. וכתיב וידבר משה אל השם לאמור יפקוד השם אלוקי הרוחות. ראה כמה היה שולט. וכשראה את פרעה רודף אחרי בני ישראל, בא לצעוק, שנאמר ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? אמר לו, למה אתה מצטער? אמר ביהושע, משל לאהבו של מלך שהיה לו עסק. הלך לצעוק לפני המלך, אמר לו המלך, מה אתה צועק? זור ואני אעשה. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מה תצעק אליי? דבר ואני עושה. פה נראה שמה תצעק אליי או מסיבה אחרת. לא בגלל שכבר בני ישראל צעקו בעבר, כמו שמופיע בסעיף א', אלא הסיבה שאתה לא צריך לצעוק, בגלל שכמו שאומר המשל, משל הוא אבו של מלך, שיש לו איזה עסק עם מישהו, מישהו מציק לו, מישהו מקשה על חייו, והוא בא למלך וצועק, תראה מה הוא עושה לי, בוא תעזור לי וכו', ומה, מה, מה הבעיה? תגיד מה, מה אתה צועק? אין בכלל בעיה. תגיד, והדבר פועל. זאת אומרת, מקום אחד נראה שקריאת ים סוף מתבצעת, קורית בזכות קולם של ישראל, בזכות כוח תפילתם של ישראל, ומשה לכאורה לא מעורב בכך. בסעיף ב' נראה לכאורה שזה קורה מכוחו של משה, כיוון שמשה יכול לגזור ולעשות. לכן, לא צריך בכלל שום דבר אחר. פשוט, לא צריך לקרוא להשם, תעשה את המעשה. תעשה את הפעולה. אין הכרח להסביר באופן הזה שהדברים סותרים, שזה שני צדדים שונים. אלא האמירה הרי ביחס למשה רבינו, האמירה ביחס למשה רבינו היא שתגזור ואני אעשה. בכל מקרה לא שייך מושג של צעקה אצל משה. או שתגזור ואני אעשה, אבל מכוח מה משה גוזר והקדוש ברוך הוא עושה, ודאי מכוח צדקתו האישית של משה רבינו, אבל ניתן גם להבין שלא רק מכוח צדקתו של משה רבינו, אלא גם מכוח זה שעם ישראל כבר צעק קודם. זאת, יש פה איזושהי הופעה של שני צדדים, שתי הופעות. מצד אחד, עם ישראל קורא לשם, צועק אל השם, צד שני, משה רבינו, שהוא שליח נאמן, שהוא מבטא בפעולה שהוא פועל את השלמות, את השלמות, ולכן מה שהוא פועל, הקדוש ברוך הוא מצליח בידו. שני הדברים האלה באים ביחד, לא כדברים סותרים בהכרח. נבר אחר, מה תצעק אליי, הדו דכתיב, והיה תרם יקראו ואני אענה. שני פעמים הוא אומר בפסוק, ואני, ואני. ומשה אומר, ראו אתה, כי אני, אני הוא. אלא כל מי שהוא עושה רצון המקום ומכוון את ליבו בתפילה, שומע לו בעולם הזה וכן לעתיד לבוא. שנאמר ויהיה טרם יקראו ואני אענה בעולם הזה, ולעתיד לבוא. גם אפשר לראות, ולעתיד לבוא, הם מדברים ואני אשמע. ומה הם מדברים? אלא שכל אחד ואחד עומד ומשמיע תלמודו. כביכול הוא יושב ומשמיע עמהם, שנאמר אז נדברו יראי השם, איש של ראה וכתיב, היו עיניך רואות את מוריך. ואומר בכל בנייך לימודי השם. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אם כן מה תצעק אליי, ויתר אם יקראו ואני אענה. אמר רבי אלעזר בן בדת, בשר ודם אם שומע דברי אדם עושה דינו, אם לא שמע, אינו יכול לכוון דינו, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, עד שלא ידבר אדם, הוא יודע מה בליבו. וכן שלמה אומר, דע את אלוקי אביך ועובדהו, כל יצר מחשבות מבין, עד שלא יצרה מחשבה שבליבו של האדם הוא מבין. אתה מוצא לפני שבעה דורות, עד שלא נולד נבוכדנצר, נתנבא ישעיהו ופירש, מי עתיד לחשוב בליבו, שנאמר, ואתה אמרת בלבבך, השמיים האלה, ומיים לפני שבעה דורות, שפה קדוש ברוך הוא וראה, מי עתיד לחשוב, הצדיק בן יומו, אינו יודע מי עתיד לחשוב, וכך כתיב, ויתר מקראו ואני ענה, כך נאמר, מה תצעק אליי. המדרש פה צריך באמת הסבר, מה הפירוש ויתר מקראו ואני ענה. יש פעמיים של אני. הקדוש ברוך הוא שומע לאותו אדם, גם בעולם, במציאות הממשית, שאנחנו חיים בתוכה, וגם לעתיד לבוא. כשטרם יקראו ואני אענה, גם בעולם הזה וגם לעתיד לבוא. ופה יש דבר שהוא נפלא מאוד. זאת אומרת, לכאורה עומדים שני אנשים ומדברים דברי תורה. עומדים שני אנשים ועוסקים בענייני אמונה, בענייני תפילה. כל אחד ואחד עומד ומשמיע תלמודו. בסך הכל מה הוא עושה? משמיע תלמודו. כי ויכול יושב ומשמיע עמהם. מי נמצא איתם בתוך חברותה? יבואי נשאלו אילה. שנאמר, אז נדברו יראה השם, ישראהו, ויקשב השם וישמע, נכון? וכתיב, ויוניך ראות את מוריך, פרושו דבר שקדוש ברוך הוא נמצא במקום של נוכח. נמצא בנותינו. פה נראה שיש נקודה שהיא אפילו יותר עמוקה. קדוש ברוך הוא קורא את הים לא רק בזכות הצעקה של עם ישראל, לא רק בזכותו של משה רבינו שהוא גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, אלא הקדוש ברוך הוא קורא את ים סוף בגלל שהוא מכיר ויודע מה בליבם של בני ישראל. יש איזשהו התבוננות שהקדוש ברוך הוא מתבונן, ויודע את ליבנו, יודע את ליבם של בניו, ועצם הידיעה הזאת היא כבר מספקת בשביל שהקדוש ברוך הוא יבוא ויגאל את עם ישראל. לפני שאנחנו מדברים בכלל, לפני שאומרים משהו, זה דבר שיש בו עוצמה אדירה. זאת אומרת, יש פה איזה סדר של הופעה אלוקית, שמצד עצם ההבנה של ריבונו של עולם, מי הם בניו, מצד זה הוא גואל אותם.
מצד הרצון שלהם או מצד המדרגה? זה שהם רוצים את זה, זה
זה לא שדווקא המדרגה היא יותר או פחות. אבל עם ישראל, עצם ההופעה שלו, יש בה איזשהו סגולה מיוחדת. והסגולה הזאת לא תמיד באה לידי ביטוי במעשים החיצוניים שהאדם פועל. אבל זה בא לידי ביטוי בלב, בכוונה שבלב. זאת אומרת, יכולים שני אנשים לבוא ולפעול את אותה פעולה ממש, ואחד מהם יעשה את זה לשם שמיים, ומתוך איזו תארת לבב גדולה מאוד. אחד יעשה את זה מצד איזושהי תאוות ליבו, או אינטרסים אחרים שהוא בא ועושה. וזה ההבדל שמופיע במדרשים, שלא נספיק לראות את כל הדברים, בין עם ישראל לבין ריבונו של עולם, לבין אומות העולם, חלילה, להבדיל. בין עם ישראל לבין אומות העולם, שאצל אומות העולם, הרבה תולים שמעשיהם אינם לשם שמיים. המדרש בהמשך מדבר על מצרים במשמעות של שועלים קטנים, מחבלים קרמים, שבניגוד לארבעת המולכויות שנמשלו לחיה גדולה, מצרים נמשלים לאיזה שועל קטן. למה? כי הם כל הזמן עושים חשבוינס. עושים חשבונות, מה אנחנו נרוויח, מה יצא לנו, איך הקדוש ברוך הוא לא יתנקם בנו, כבר גזר שלא יהיה מבול העולם, לכן אנחנו נשתעבד בבניו במים דווקא, כדי שלא יכול להינקם בנו מאותו דבר, שזה דרכו של ריבונו של עולם. זה אישו התבוננות פנימית. והלב של עם ישראל זה קריאה אל השם. נמשיך הלאה. דבר אחר, מה תצעק אליי? עד הוא דכתיב, שומע תפילה, דרך הכל בשר יבואו. מה הוא שומע תפילה? אמר רבי פנחס בשם רבי מיר, ורבי ירמיה בשם רבי חייה בר אבא, בשעה שישראל מתפללים, אין אתה מוצא שכולם מתפללים כאחד. מי שרוצה שיהיה לאברהם או אבי, יראה לא כולם מתפללים כאחד, אלא כל כנסייה או כנסייה מתפללת בפני עצמה. יש הרבה מאוד בתי כנסיות, כל בית כנסת מתפלל בפני עצמו, יש גם נוסחים שונים. ובכל חדר יש, בכל חדר יש מספר מחיצות, בכל מחיצה וכן הלאה. יש הרבה מאוד מניינים, ברוך השם, שבהם מתפללים עם ישראל. הכנסת הזאת תחילה, ואחר כך כנסת האחרת. ומאחר שכל הכנסיות גמורות, כל התפילות, המלאך הממונה על התפילות, נוטל כל התפילות שהתפללו בכל הכנסיות כולם, ועושה אותם אתרות ונותנן בראשו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, עדיך כל בשר יבוא. ואין עדיך, שונדי, אלא אתרה, שנאמר, כי כולם כעדי תלבשי. וכן הוא אומר, ישראל אשר בך התפאר. זאת אומרת, יש פה איזה מדרש נפלא שמתאר באיזה אופן עולות התפילות כלפי מעלה, שבעצם כולם מתפללים כל אחד בזמנו, כל אחד על פי הנוסח המיוחד לו, והקדוש ברוך הוא אוסף את כל התפילות ועושה מהם אתרה. אתרה זה אישו תכשיט, אישו תכשיט שנמצא למעלה, נמצא בראש, בולט, בזה הקדוש ברוך הוא מתפאר. בזה הקדוש ברוך הוא שמח באופן מיוחד, כי זה מבטא את הופעות שמו באופן הכי משמעותי. כוח התפילה. דיברנו מקודם על כוח הקול. יש גם מושג של עטרת משמעות של תפילין, שנאמר פארך חבוש לראשך, גם משמעות של תפילין, שזה מבטא את האמונה של עם ישראל, את הדבקות, את הקשר המיוחד, גם בראש, גם ביד, בין ישראל לבין ריבונו של עולם. אבל יש גם מושג של עטרות במשמעות של עטרות קלות. אמרנו קודם שהכל, לעתיד לבוא, הוא בחינה של כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, וגם האתרת, כתוב שהייתה בראשן של קלות. בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות קלות. גזרו שקלה לא תלך עם עטרות לראשה מאז החורבן, בעקבות החורבן. וזה העניין שהקדוש ברוך הוא מתעטר בתפילתן של ישראל. זאת אומרת, הקול הזה, ואולי עכשיו גם מובן יותר מה העניין שהקול, לא צריך דווקא שעם ישראל אומר אותו בפועל, הקדוש ברוך הוא יודע מה בליבן. בעצם כל עניינו של עם ישראל זה תפילה. זה לקרוא לשם, זה בדיקות בהשם. וזה העניין שטרם יקראו ואני אענה. קודם, עוד לפני שעם ישראל קורא, כבר הקול המיוחד הזה נמצא. זה כוחה של תפילה. צריך להבין שכשאנחנו מתפללים תפילה, התפילה שלנו היא לא רק תפילה שנמצאת באיזה מקום. נכון, זה משהו מאוד מאוד אישי. אמנם, מתפללים על ענייני הכלל, גם בלשון רבים, וגם על ענייני הכלל, שיבה שופטינו כבראשונה, מלשים על תתקווה, על הצדיקים, וירושלים, ירחה ברכים תשוב, וצמח דוד עבדך. כל התפילות בעצם עניינם ענייני הכלל. אבל בעצם, כשאדם עומד בתפילה, הוא מתפלל באופן מאוד, מאוד, מאוד אישי, מעומקי ליבו. אבל עומק הלב הזה הוא קשור באופן הכי פנימי לנקודה של כל יהודי ויהודי. בדור הזה ובדורות הקודמות. וכל כנסייה שמתפללת, זה נכון לגבי תפילת שחרית, מלכה וערבית, אבל זה נכון לגבי כל התפילות של כל הדורות. תפילה שלנו מתחברת לאיזה תפילה, לאיזה קול עצום שמתחיל מתחילת הופעת עד עם ישראל, עם ישראל ועד סופו, שבזה הקדוש ברוך הוא מתפאר. זה התפארת. זה השיא של ההופעה של כבוד השם בעולם, וזה שעם ישראל מתפלל, בניו מתפללים אליו. דבר אחר, שומע תפילה, אתה מוצא בשר ודם, ואינו יכול לשמוע שיחת שניים כאחד, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא הכל מתפללים לפניו, והוא שומע ומקבל תפילתן. דבר אחר, שומע תפילה, אמר רבי יהודה בר שלום, בשם רבי אלעזר, בשר ודם, אם בא אני לומר דבר לפניו, אינו שומע ממנו. אם בא עשיר לומר דבר, מיד הוא שומע ומקבלו. מי שרוצה להיכנס, אם מדובר סתם על יהודי פשוט, לא מכניסים אותו. אבל אם מגיע איזה בן אדם שהוא בן אדם עשיר, אז באופן מיידי כבר מקבלים את הבקשה שלו. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא הכל שווים לפניו, הנשים והעבדים והעניים והעשירים. תדע לך, שעם משה רבן שכל הנביאים כתוב בו מה שכתוב בעני. ומשה כתיב תפילה למשה איש האלוקים, ובעני כתיב תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. זו תפילה וזו תפילה, על דייחה שהכל שווים בתפילה לפני המקום. תדע לך, כשיצאו ישראל ממצרים רדף אחריהם פרעה, שנאמר ופרעה יקריב, וכתיב ויצעקו אל השם, התחיל משה אף הוא מתפלל לפני המקום. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מה אתה עומד ומתפלל? כבר התפללו בניי, ושמעתי תפילתן, שנאמר מה תצעק אליי. נפלא מאוד. אומר המדרש כך, בעצם התפילה זה כוח כלל ישראל. כל עם ישראל שווים בתפילה. כל עם ישראל שווים בתפילה. לב נשבר ונדקה אלוקים, לא יבזה. לא יבזה. הקדוש ברוך הוא למעשה תאב לכל תפילה ותפילה של כל יהודי. וכשמשה רבינו בא וצועק, אין הבדל בצעקה של משה רבינו, כך אומר המדרש לכאורה, לצעקה של כל יהודי שכבר צעק. בנקודה הזאת של התפילה כולם שווים. אם אנחנו מדברים על עניין השכל, בשכל ודאי יש מדרגות, אין מה להשוות, את המדרגה הרוחנית, את כוח המחשבה של משה רבינו, זה יהודי פשוט. אבל בנקודת הלב הנשבר, בנקודת מן המצר קראתייה, שם כולם שווים, כולם נמצאים באותו מקום. אין ערך מיוחד דווקא תפילתו של משה. זה נכון שמשה בכל נאמן ביתי, הוא יכול לפעול, כמו שהזכרנו בהמשך. אבל הכוח לפעול, כוח התפילה הזה שקשור לכל האומה, אמרנו לדורותיה, ובכל דור ודור, הכוח הזה שייך בכל יהודי. ופה יש הסבר חדש. מה תצעק אליי? זה לא שהצעקה שלך יותר משמעותית מאשר צעקה של מישהו אחר. הצעקה שכל יהודי יש לה מקום. ואם עד כמה הקדוש ברוך הוא שומע על תפילה, שומע על תפילת כל יהודי יהודי, זה מופיע גם, הזכרנו את זה בפרשת בו, שהקדוש ברוך הוא אינו קם, אלא כאשר הוא שומע ענקת אביונים. כאשר הוא שומע את הצעקה שיש אפילו לאביונים, אולי אביונים אפילו יותר קל להם לצעוק, כי הם מרגישים יותר בצרה. הקדוש ברוך הוא אז קם. הקדוש ברוך הוא פועל מכוח התפילה, והתפילה זה נקודה שמחברת את כל הכלל. דברים אחרים, שכליים, לא תמיד אפשר לחבר את כולם. אבל בדברים שקשורים לעניין הלב, לעניין התפילה, כולם שווים. והכוח הזה קורא את ים סוף. משנה את הטבע. עד הוא דכתיב יונתי בחגבי הסלע. סיפה. היה לומר יונה בחגבי הסלע. אמר הוא שאמר יונתי. אלא אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל יונתי. ראה מה כתיב, ויפריים כיונה פותה אין לב. אמר הקדוש ברוך הוא, אצלי הם כיונה פותה. אבל מה שאני גוזר עליהם עושים ושומעים לי. כל מה שאני גוזר עליהם עושים ושומעים לי. אבל אצל עובדי הכוכבים, קשים הם כחיות, שנאמר גור יהודה, בנים זאב יטרף, יטרוף, ידע נחש עלי דרך, לפירך הם קשים כנגד עובדי כוכבים. למה? שעובדי כוכבים אומרים להם, מה אתם מבקשים מן השבת הזאת שאתם שומרים, מן המילה הזאת שאתם עולים, והם מבקשים לבטל להם את המצוות, והם נעשים כנגדם קשים כחיות. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, כעונת עמה ושומעים לו, כל מה שהוא גוזר עליהם שנאמר ויאמן העם. לכן הוא אומר, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. כך נאמר יונתי בחגבי הסלע. נפלא מאוד. למה דווקא העניין של יונה פותה? הוא אומר במיוחד, כאשר אנחנו רואים שכאשר המשילו את השבטים, המשילו אותם לחיות, בעלות גבורה, גור יהודה, זאב, נחש, אלא זה בדיוק הכוח של עם ישראל. כאשר הם עומדים מול ריבונו של עולם, כיונה פועה, יונתי בחגבי הסלע, קוראים אל השם, למה? כי מה שהשם אומר, זה מה שהם עושים. אמונה תמימה בריבונו של עולם. אבל כאשר אומות העולם באים לשכנע אותם, חלילה, לא לקיים תורה ומצוות, אז הייתי מצפה שאדם שהוא חלש אופי, שהוא מושפע, אז גם אומות העולם יוכלו להשפיע עליו באותה מידה. אבל דווקא שם מתגלה הגבורה שבעם ישראל. אולי בחינה שניתנה תורה לישראל בגלל שהיו עזים שבאומות. שם יש כוח מיוחד של גבורה שעומדים מול אומות העולם ולא זזים אף כמלוא הנימה מציוויו של ריבונו של עולם. אמר רבי אלעזר מעבדת, כיוון שיצאו ישראל ממצרים ונוסעים מנהם ויהיו המצרים מוטפים אחריהם, שנאמר ופרעה יקריב נוסעים, אינו אומר אלא נוסע. כיוון שיצא פרעה ממצרים ירדוף אחריהם, תלו עיניהם לשמיים. והוא שרן של מצרים פורח באוויר. אמרו שלא רק המצרים עצמם מוטפים אחריהם, אלא גם השר של מצרים. בעצם איזה מזל כזה, איזה הופעה כזאת של הצלחה כזאת של מצרים, של כוח של מצרים. השר זה גם משהו רוחני ועליון. כיוון שראו אותו נתיירו הרבה, שנאמר ויראו מאוד. הוא אמר, והנה מצרים נוסע אחריהם, שרן של מצרים היה שמו מצרים. זאת אומרת, מי מצרים נוסע אחריהם, זה עוד לא המצרים עצמם, אלא השר של מצרים, ששמו היה מצרים. שד הקדוש ברוך הוא מפיל ומעט שהוא מפיל שרן תחילה. וכן אתה מוצא מולך ונצר שהפיל הקדוש ברוך הוא לשרות תחילה, שנאמר, עוד מילתא בפום מלכה קל מן שמה ינפל. אמר יהושע בן נבין, שרו של נבוכדנצר קל שמו, ויפילו הקדוש ברוך הוא. אף שרו של פרעה מצרים שמו, ויפרח לרדוף אחריהם. כיוון שהשקיע הקדוש ברוך הוא את מצרים בים, לא שיקה תחילה אלא שרן. זאת אומרת, קודם כל, התביעה הראשונית הייתה של שרן של מצרים, שנאמר, וינער השם את מצרים בתוך הים, זה שרן של מצרים, ואחר כך נער פרעה וחילו. וכן סוסיהם ורוכביהם רמה בים, אינו אומר אלא סוס ורוכבו, זה השר שלהם. זאת אומרת, השר של מצרים, זה השר של כל מצרי ומצרי. הוי והנה מצרים נוסע אחריהם, ומה בפרעה הקריב? אלא שהקריב את ישראל לתשובה שעשו. מה בפרעה הקריב? אלא הרדיפה הזאת, המורה הגדול הזה, ההבנה שיש פה משהו רוחני, ולא רק משהו פיזי. זה לא רק שמצרים רודפים אחרי עם ישראל באופן פיזי, ועד יש פה חשש של שמד גשמי. אלא יש פה הופעה של כוח רוחני. אז כאשר עם ישראל תופס שיש פה כוח רוחני, אי אפשר להילחם בכוח רוחני רק בחניתות ובאבנים. אלא במה ניתן להיאבק בכוח רוחני? לשוב אל השם. זה כוח התשובה שעשו. אמר הברכי, יפה הייתה הקרבת פרעה לישראל ממאה צומות ותפילות. יש פה איזו התעוררות תשובה אמיתית, חזקה ביותר. למה? שכמה שרדפו אחריהם וראו אותם, נתעוררו מאוד, תלו עיניהם למרום ועשו תשובה, והתפללו שנאמר ויצעקו בני ישראל לשם. אמרו ישראל למשה, מה עשית לנו? עכשיו הם באים ועושים לנו כל מה שעשינו עמהם, שהרגנו בחוריהם, ונטלנו ממונם וברחנו. גם דבר מעניין, אחרי כל השיעבוד של 400 שנה, ישראל עדיין מרגישים שמה? שהם לא בסדר. זה, מה? עם ישראל, גם אחרי 210 לכאורה, שנות גלות, שמצרים משעבדים אותם והורגים, כל הבן הילוד היורה תשליחו, ולא אישית עם ישראל פגע בבחורים, אלא ריבונו של עולם פגע בבחורים. אבל ישראל כבר יודעים שאומות העולם, כל מה שהם יוכלו לתלות בעם ישראל, הם יתלו בעם ישראל. זה הסדר. לכן הטענה שהם טוענים היא טענה ודאי אמיתית, כי זה היה דעתם של מצרים לעשות. לא אתה אמרת לנו ושאלה אישה משכנתה, אישה משכנתה, אותה שהיו עומדים ולא יודעים מה לעשות, והיה ים סוגר ושונא רודף וחיות מהמדבר, שנאמר סגר להם המדבר, אמר בי רבי אלעזר, אין סגר אלא חיות, שנאמר אלוקי שלח מלאכי וסגר פום אריבתא, כיוון שראו ישראל שהיו מוקפים שלוש רוחות, מצד אחד הים ומצד משני הצדים האחרים, המדבר סגר אליהם חיות, טרף, הים סוגר ושונא רודף, זה מאחור, והחיות מהמדבר, תלו עיניהם לאביהם שבשמיים וצעקו לקדוש ברוך הוא, שנאמר ויצעקו בני ישראל אל השם. ולמה עשה הקדוש ברוך הוא להם כך? אלא שהיה הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם. זאת אומרת, בשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? אלא זה מה שדיברנו. שם ישראל, בסופו של דבר, מתקיים, או הזכות המיוחדת שלו, המתנה המיוחדת, הירושה המיוחדת שנותן יצחק ליעקב, מהו? הכל. הכל מעומק הלב. הכל שבא אחרי תשובה שלמה. כיוון שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של ישראל, ואחרי שישראל מתפללים, אז כבר הפתח הוא עצום. כבר לא צריך את משה לכאורה, והים כבר הגזרה התבטלה, רק תיסה. וזה הנקודה שמתאבה לתפילתן. מתאבה לתפילתן של ישראל. לכן, הקדוש ברוך הוא מביא אותם אל ים סוף, בשביל להופיע את אותה תפילה, את אותה תשובה, מעומק הלב של כל עם ישראל, שאמרנו שכל עם ישראל כולו, יש לו כוח מיוחד ותמיד התפילות באות מכוח כל כלל ישראל. אמר רבי יהושע בן לוי, למה הדבר דומה למלך שהיה בא בדרך, והייתה בת מלכים צועקת לו, בבקשה ממך, הצילני מיד הליסטים. זאת אומרת, שבו אותה ליסטים, ואותה בת מלך צועקת, תציל אותי, תציל אותי. שמע המלך והצילה, לאחר ימים ביקש לישא אותה לאישה. אחר כך ביקש להתחתן איתה. התחתן איתה. היה מתאווה שתדבר עמו ולא הייתה רוצה. אבל אז היא כבר לא רוצה לדבר איתו. מה עשה המלך? גירה בעליסטים כדי שתצעק וישמע המלך. אז פעם נוספת, המלך אומר, בעצם הכל, עכשיו הכל טוב, אז כבר את לא, אני לא יכול לשמוע את קולך. לכן הוא גרב את עליסטים כדי שתהיה צועקת. כיוון שבאו עליה עליסטים, התחילה צועקת למלך, אמר לה המלך, לכך הייתי מתאווה לשמוע קולך. בדיוק בשביל זה באו אליך עליסטים. כך ישראל שיהיו במצרים ויהיו משעבדים בהם, התחילו צועקים ותולים עיניהם לקדוש ברוך הוא. שמר ויהי בימים הרבים ההם ויזעקו. יהיה דבר אלוקים בבני ישראל. זה היה תחילת הניסויים, זה היה הצלה הראשונית. התחיל הקדוש ברוך הוא מציאה משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. והיה הקדוש ברוך הוא מבקש לשמוע את כולם פעם אחרת ולא היו רוצים. אבל אחרי זה, אחרי שיצאו, כבר לא הרגישו את הצורך להתפלל. מעשה גירה לפרעה לרדוף אחריהם שנאמר ופרעה הקריב. יד ויצעקו בני ישראל אל השם. באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, לכך הייתי מבקש לשמוע כולכם, שנאמר יונתי בחגבי הסלע, השמיעיני קול אינו אומר, אלא השמיעיני את קולך. איזה קולך? אותו קול שכבר שמעתי במצרים. אני מצפה לתפילה שלכם שהייתה במצרים. זה הקול. לכך כתיב השמיעיני את קולך, כיוון שהתפללו, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מה אתה עומד להתפלל? כבר קבע תפילתן שבניין לתפילתך, שנאמר, מה תצעק אליי? יונתי בחגבי הסלע. הקדוש ברוך הוא, אולי דווקא בחגבי הסלע, תאב לתפילתם של ישראל, מתאבה לתפילתם של ישראל. בעצם זה העניין. צריך לדעת שכאשר באים קשיים על עם ישראל, לא עלינו, באים צרות על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שנצעק. ואחרי שאנחנו קוראים אל השם, אז הקדוש ברוך הוא גואל אותנו כבר מכוח הצעקה, כבר לא צריך את תפילתו של משה, את הכוח המיוחד של משה, אלא כבר כוח עם ישראל מופיע באופן נפלא מאוד. אני רוצה לומר משהו.
כן, המדרש מדבר את הכוח ואת האהבה של הקדוש ברוך הוא לתפילות של עם ישראל. אבל מהמשל, וגם מה שזה נראה בהמשך המדרש, זה קצת מקטין את הקשר, מנמיך מאוד את הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, שכמו היא לא רוצה אותו, היא רוצה אותו כי הוא מציל אותה. אז גם פה, זה מאוד מנמיך את הקשר של עם ישראל לקדוש ברוך הוא. טוב, למה? הוא גואל אותנו, אז בוא נתפלל אליו. אבל זה לא תפילה אמיתית של אהבה הזו של...
בעצם, ככל שההכרה של עם ישראל שהם תלויים בריבונו של עולם, וזה משמעות התפילה, ההכרה וההבנה שלנו בתור עם שאנחנו תלויים בהשם. ושהקדוש ברוך הוא יכול לגאול אותנו מכל צרה ומכל מצב. ולא פשוט להגיע למדרגה הזאת כאשר יושבים בשלווה ובנחת. אפשר גם להגיע למצב הזה כשיושבים בשלווה ובנחת, אבל צריך בשביל זה להתעלות למדרגה רוחנית כזאת. בשלב הראשוני כשיוצאים, כשבני ישראל יוצאים מארץ מצרים, חייבים לעבור את השלב הזה של אישי שלמות של קריאה אל השם, שלמות של התבטלות לריבונו של עולם, וההבנה שאנחנו, שהקדוש ברוך הוא יכול לגאול אותנו. צריך להבין שהקריאה הזאת למלך היא לא רק קריאה נמוכה, שיש לי צרה. יש בה גם נקודה נוספת, יש בה גם נקודה של הבנה שהקדוש ברוך הוא מסוגל לגאול אותנו. וההבנה הזאת, שכשיש לאדם צרה, אז מתברר באופן הכי, הכי עמוק במה הוא תלוי. כשאדם יש לו צרה, האדם יכול לתלות את עצמו ביעבים בהרבה דברים אחרים, אבל פתאום שיש שעת מבחן, יש התעוררות גדולה של קריאה דווקא אל השם. ושם זה מבטא את הקשר העמוק שקיים, לא רק ברמה, טוב, יש לי צרה, אין לי ברירה. לנו זה נראה מובן מאליו, אז זה לא מובן מאליו שקוראים אל השם כשיש צרה. אלא זה קשור לעומק החיבור שיש לנו עם ריבונו של עולם, שכשיש צרה פתאום כולם, כל עם ישראל, כולו קורא אל השם. אין ציניות כבר בשלב הזה. הכל הוא קריאה מתארת הלב אל השם. ואתה רמת מתך, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לי שאקרא את הים ועשה את הים יבשה, והכתיב אשר שמתי כל גבול הים, הרי נשבעת שאין אתה קורא לעולם. אמר רבי אלעזר הכפר, אמר לו משה, וכך אמרת שאין הים נעשית יבשה, שנאמר, אתה שמתי כל גבול הים, וכתיב, ויסך בדלתיים ים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא קראת מתחילת התורה, מכתיב, ויאמר אלוקים יקבוע המים, אני הוא שהתניתי עמו, כך התניתי מתחילה שאני קורא, שנאמר, וישב ים לפנות בוקר להתנאו, להתנאו שהתניתי עמו מתחילה, מיד שמע משה לקדוש ברוך הוא והלך לקרוא את הים. זאת אומרת, בהתחלה, משה רבינו חושש, כי הרי הים יש לו גבול, כך הקדוש ברוך הוא יצר אותו. זאת אומרת, משה רבינו שואל איך אתה רוצה שנשנה את הטבע. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כבר מתחילת הבריאה, התניתי עם הים שיהיה אפשרות לקרוא אותו. כיוון שאך לקרוא את הים לא קיבל עליו להיקרא. הים לא הסכים להיקרא, אמר לו הים, מפניך אני נקרא, אני גדול ממך, שאני עברתי בשלישי ואתה עברתי בשישי. האדם נברא רק ביום השישי, והימים, הים ויבשה בשלישי. כיוון שאמר משה כך, הלך ואמר הקדוש ברוך הוא, אין הים רוצה להיקרא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל ימינו על ימינו של משה, שנאמר מוליך לימין משה. מיד ראה על הקדוש ברוך הוא, ורח שנאמר ים רב הינוס. היכולת של עם ישראל להתחבר עם ריבונו של עולם. ופה יש דבר מעניין, שהרי אמרנו שכוח היד הוא כוחו של מי? של עשיו. עשיו באמת לא משתמש בכוח הים באופן הראוי, אלא באופן של גאווה. אבל משה, עם ישראל, כאשר הם משתמשים בכוח היד, תמיד זה מכוחו של ריבונו של עולם. ולכן גם יש להם סייעתא דשמיא.
וגם בעקבות הכוח הפה.
נכון, זה נראה בהמשך, שהיד תמיד תלויה בכוחו של הפה. מה ראה? לשרה לקדוש ברוך הוא שנתן יד ימינו על משה, ולא יכול לעכב אלא ברח מיד. אמר לו משה, מפני מה אתה בורח? אמר לו הים מפני אלוקה יעקב, מפני עירתו של הקדוש ברוך הוא. ויד כיוון שרים משה ידו על הים נקרא, שנאמר ויבקעו המים. אינו אומר ויבקע הים, אלא ויבקעו המים. זאת אומרת שכל הימים שיהיו בכל המעיינות ובבורות, ובכל מקום שנבקעו, שנאמר ויבקעו המים. וכן משעה שחזרו, חזרו כל המים. שכן אומר, וישובו המים, בכל מקום נבקע המים. כל הניסים הללו נעשו על ידי משה, שנאמר ויית משה את ידו על הים נפרח קדוש ברוך הוא משבחו, שנאמר ויזכור ימי עולם משה עמו. וכתיב הוליך לימין משה זרוע תפארתו. עכשיו פה זה דבר נפלא מאוד. בזכותו של משה, נכון? ויזכור ימי עולם משה עמו. שמשה מבטא את מה? את ההופעה של השלמות של עם ישראל. וכתיב מוליך לימין משה זרוע תפארתו. איפה הזכרנו את המושג של תפארת? כוח התפילה, שזו התפארת של ריבונו של עולם. ואת משה רבינו מבטא באישיות המיוחדת שלו, הגדול שבנביאים, מופיע באופן שלם את התפארת של תפילת ישראל, ואת הכוח הפנימי שיש בכל האומה כולה. גם העניין שמשה ענב מכל אדם. אפשר עוד זה גם בהמשך, שכאשר נסגר, אני כבר לא יודע אם נספיק, שכאשר הים נסגר, בסעיף ת' הקדוש ברוך הוא אומר למשה לזרוק את המטה על הארץ, והמים נסגרים על, על פרו וכל עמו, לא מכוח המטה, אלא מכוח מה? מכוח התפילה. זאת אומרת, כי המצרים אומרים לעצמם, טוב, נו, משה רבנו באמת הוא מאוד גדול, אבל למה? יש לו מטה. אז היה אפשר לחשוב שכל הכוח של משה הוא כוח החרב, כוח הזרוע. כן, מה שאומר הקדוש ברוך הוא, תזרוק את מתך. אני רגע בסעיף ת' אמר רבי סימון, משל לבעל הזמורה שהיה מהלך בחוץ והזמורה בידו. מה זאת אומרת בעל הזמורה? פירושו של דבר, מישהו שממונה על המדינה וידו יש איזה שבט. אז השבט הזה, זה הסיבה שלכאורה כולם פוחדים ממנו. אמרו, אילולי שהזמורה בידו לא היה מתכבד. למה כולם יראים ממנו? למה כולם מכבדים אותו? בגלל שיש בידו הזמורה. שמע המלך ואמר לו, העבר הזמורה ממך וצא לחוץ. אמר לו המלך, מזה יראים? בגלל הזמורה? מה פתאום? בגלל שאתה השליח של המלך, תזרוק את הזמורה. כל מי שאינו שואל בשלומך, אני נוטל את ראשו. ומי שלא מתנהג כמו שצריך, אני מוריד לו את הראש. כך אמרו המצרים, לא היה יכול משה לעשות כלום אלא במטה. שזה הבנה של המצרים, שהכל זה מכוח מה? כוח המטה. בו יקה יאור, בו הביא כל המכות. כיוון שבאו ישראל לתוך הים, והמצרים עומדים מאחוריהם, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אשלך את מתך. הכוח שלך זה לא כוח המטה. שלא אמרו אילולי המטה, לא היה יכול לקרוע את הים שנפער ממתך. אלא מכוח מה? זה לא שכוחו של משה, כוחם של עם ישראל, זה כוח הזרוע. גם כאשר יש הופעה של הזרוע, זה זרוע השם. אבל מכוח מה בא כוח הזרוע הזאת? מכוח התפילה. מכוח הכל כל יעקב. וזה לעתיד לבוא כל ששון וכל שמחה. נראה באמת את השני סעיפים האחרונים, יש פה למות דברים נפלאים באמצע, אבל אנחנו לא נספיק. הופיע ויבוא בני ישראל בתוך הים ביבשה, אם בים למה ביבשה, ואם ביבשה למה בתוך הים. וכאן התלמד שלו נקרא להם הים עד שבאו לתוכת חותמם, אחר כך נעשה להם ליבשה. דרש רבי נוראי, הייתה בת ישראל עוברת בים ובנה בידה ובוכה. הוא פושט את ידיו ונוטל את תפוח ורימון מתוך הים ונותנת לו, שנאמר ויוליכם בתאומות כמדבר. מה במדבר לא חסרו כלום, מה בתאומות לא חסרו כלום. זאת אומרת, היה מה לאכול גם בתוך הים. ושמשה אמר להם, זה 40 שנה שהם לוקח עמך, לא חסרת דבר, שלא יחוסרים, אלא להזכיר דבר. הוא נברא לפניהם. זאת אומרת, שגם בתוך הים היה להם מזון. רבי שמעון אומר, אפילו דיבור לא היו חסרים, אלא מי שהיה מערר בליבו דבר, הוא נעשה, שנאמר, וינסו אל בלבבם לשאול אוכל לנפשם. דבר אחר, לא חסרת דבר, לא חסר דבר בעולם. ומה היה חסר? תשובה. שנאמר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. זאת אומרת, בעם ישראל, הכוח שלהם זה כוח התשובה, והכל זה ביטוי של כוח התשובה. ביחס לאומות העולם רואים בדיוק הפוך. לעומת תשובת ישראל, יש וחיזקתי את לב פרעה. אמר רבי שמעון בן לקיש, משל לשני אתלטים, אחד חלוש ואחד גיבור. צח הגיבור לחלש ונטל עטרה בראשו. לקח את העטרה בראשו. מי גרם לגיבור ליטול העטרה, לא החלש? כאילו, עם מי אתה רב? חילקו. אתה רואה מישהו יותר חזק ממך, אל תבוא. אל תבוא, לא מדובר פה, מדובר פה על משהו לזום. אל תתחיל להסתבך איתו. מי גרם בסופו של דבר שקוראים לך את ההתרה? אתה שאתה מתגרה. כך מי גרם לקדוש ברוך הוא ליטול שבח וכבוד לו פרעה שניערו, שמקב נראה פרעה וכלו בים סוף, לבכך והתכבדה בפרעה. היום במצרים נוסע מפני ישראל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? רמז לארץ מצרים ועלתה ויורואים מלחמה בים שנאמר ויום במצרים הנוסע מפני ישראל. זאת אומרת, יש פה שני דברים. לכאורה על פניו במצב הפוך. האתלט היותר חזק זה מצרים, והאתלט היותר חלש זה ישראל. אבל פה קוראים שני דברים. מצרים מצד אחד מקשיחים את ליבם, בין מה שראינו באדום שמתגאים בחרב. בעוצמה שלהם. וישראל קוראים אל השם. ואז המצב התהפך. המצרים החזקים הופכים להיות בעצם חלשים, ועם ישראל החלש הופך להיות, משה רבינו, כשהוא מרים את ידו, בעצם ימין השם. כוח מיוחד של הופעה של ריבונו של עולם. שני הדברים האלה, המציאות של חרב, חרב אדום, וכל תפילת עם ישראל, מה שיוצר גם את חרבו של השם, שתונף על אדום, והיא זו שהטביעה את המצרים בתוך הים, בעזרת השם, שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.